גיטין, דף ממהי, תחילים בעזרת השם, שורה תשיעית מלמעלה, מספרת הגמרא, ההוא עבדה, היה עבד כנעני, שעבד אצל ישראל, שהיה גר בחוץ לארץ. יום אחד הוא ברח, ערק מחוץ על הארץ לארץ ישראל. הלך רבו ורדף אחריו. אזל מראה בתרי. הוא רצה להכריח את העבד שחזור חזרה לביתו לחוץ לארץ. והעבד כמובן רצה להישאר בארץ ישראל. הלך האדון לפני רבי עמי, אתה לקמד רבי עמי. רבי עמי היה לטובת העבד. אמר לי, נכתוב לך שטר האדמי, לטובתך אני פוסק במקרה הטוב ביותר, אם אתה רוצה לפחות להרוויח את שוויו של העבד, אז שהעבד יכתוב לך שטר שהוא מתחייב אחרי שתשחרר אותו, כשהוא יתפרנס ויהיה לו כסף, לשלם לך כמה שהוא שווה כעבד, וכתוב לגיטה דחירותה. אתה חייב לכתוב לו שטר שחרור, לשחרר אותו. אל תחזיר אותו חזרה איתך לחוץ לארץ. ואם לא תסכים לשחרר אותו מרצונך, אני יוציא אותו מרשותך בעל כורכך. היא לא מפקן עלי מנח, שלא תוכל להשתעבד בו, מדבריו של רבי אחי ברבי יושיה, שהוא דרש על עבד שברח מרבו מחוץ לארץ לארץ ישראל, שלא מחזירים את העבד בחזרה על האדון. לכן, אם אתה רוצה לפחות להרוויח את שוויו של העבד, כתוב לו מרצונך שטר שחרור, ואני יורה לו שיכתוב לך שטר שהוא מתחייב לשלם לך את שוויו. יש ויכוח בין הראשונים, האם ההלכה הזאת נוהגת רק במקרה שבו האדון עומד על זה שהוא רוצה להחזיר את העבד איתו לחוץ לארץ, או שזה גם מדובר במקרה שבו האדון מוכן גם לבוא לגור בארץ ישראל ולא להפסיד את העבד. כל מקום יש דרשה שדורש רבי אחי ברבי יושיה שעבד שברח מרבו מחוץ לארץ לארץ ישראל לא מחזירים את העבד לרבו. דתניא ברייתא על מה שנאמר בתורה שמדברת על אותם שבעה אומות העולם שהיו גרים כאן בארץ שהיום נקראת ארץ ישראל, אבל אז הייתה נקראת ארץ כנען, שעם ישראל הצטוו להוריש את אותם אומות מארץ ישראל. לא ישבו בארצך, פן יחתיעו עוד חלי וגומר. יכול שאף בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, הכתוב מדבר שאסור לתת לו להישאר כאן בארץ ישראל. תלמוד לומר במקום אחר, לא תסגיר עבד, אל תחזיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו, שהוא יפרוש אליך מעם אדוניו. דורשים את הפסוק שזה מדבר על אדם שפורש את עצמו אליך מאדוניו מעבודה זרה. אל תחזיר אותו חזרה לעבודה זרה שלו. אם הוא רוצה לקבל על עצמו להפסיק לעבוד עבודה זרה, אל תגרום לו לחזור לעבודה זרה שלו. אל תסלק אותו מאצלך. אלא מה הייתה כנתו? איך תציל אותו שלא יחזור חזרה אל אדונה ולעבודה זרה שלו? עמך ישב בקרבך וגומר, תן לו לשבת איתך בארץ ישראל. ביקש ילי קודם כל לרבי יושיה, לאבא, אבא של רבי אחי בר יושיה. היה לו קושיה, אם כך מפרשים את הפסוק, אז היי מאים אדוניו? למה כתוב כאן מאים אדוניו? מאים אלוהיו? היה צריך להיות כתוב, כך יש גרסה. דיינו, הוא רוצה להינצל אליך מעבודה זרה שלו, וגם לפי הגרסה, מאים אביו, אז יש מפרשים, שהפסוק אומר בירמיהו, אלה שעובדים עבודה זרה, האומרים לעץ, אבי אתה. אז רואים שאביו זה מרמז על עבודה זרה, יש אחרים שמסבירים שאביו זה שלוחץ עליו, וכופה אותו לעבודה זרה, אל תחזיר אותו בקיצור לעבודה זרה. למה כתוב מאם אדוניו? היה יותר מתאים שיהיה כתוב מאם אביו. אלא אמר רבי יושיה, הפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו במוכר עבדו הכנעני לישראל שגר בחוץ על הארץ, שגר שם, על זה הכתוב מדבר. והתורה מזהירה את בית הדין שיוציאו את העבד הזה לחירות. לא ייתנו ללוקח להשתעבד באותו עבד. עד כאן הדרשה שדורש רבי יושיה. וקשיא ליה לבנו של רבי יושיה, לרבי יחי ברבי יושיה, אם זה הפירוש של הפסוק, היי אשר ינצל אליך? איך הפסוק כותב, אשר ינצל אליך, שמשמע שהוא ברח אליך? לא משמע פה שהוא בורח ממך. אם מדברים כאן על אחד שרוצים להכריח אותו ללכת לחוץ על הארץ, אשר ינצל מימך מבעלי. הפירוש של הפסוק היה אשר ינצל, הכוונה אשר יפרוש ממך. הפירוש הוא, הוא פורש ממך מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אם הפסוק מדבר כאן על עבד שרוצים למכור אותו למישהו מחוץ לארץ, היה צריך להיות כתוב אשר ינצל מימך, שהוא מופרש ממך מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אלא אמר רבי יחי ברבי יושיה, הפסוק הזה מדבר בעבד שברח מהאדון מחוץ על הארץ לארץ ישראל, על זה הכתוב מדבר. והתורה נותנת לנו הוראה לא להחזיר את העבד ליד רבו. אם הוא רוצה להינצל ממנו אליך בארץ ישראל, אלא תוציא אותו לחירות. כן, יש את הדרשה של רבי יחי ברבי יושיה, שעבד שברח מרבו מחוץ על הארץ לארץ ישראל, אז מוציאים אותו לחירות. תניה אידך, יש שיטה נוספת בכוונה של הפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו. רבי אומר, מדובר פה בלוקח עבד כנעני מישראל, והוא מתנה איתו כשהוא קונה על מנת לשחררו. על כזה מקרה הכתוב מדבר, שלא ייתנו בית דין לאדון להשתעבד בו, כי הוא התחייב לשחרר אותו. איך ידע מבאיזה אופן מדובר? אמר רב נחמן בר יצחק, מדובר כאן דכתב לי, כשהקונה כתב לשטר אחי, כתב לעבד בשטר אחי את הלשון הזאת, לכשיקחך, אחרי שאני אקנה אותך, הרי עצמך קנוי לך כבר מעכשיו. מכיוון שהוא קנה אותו על ידי כזה סוג שטר, אז הוא משתחרר כבר מאותו רגע שהוא קיבל את השטר שהוא הולך להשתחרר. זה כמו דעתו של רבי מאיר שסובר שאדם מקנה גם דבר שלא בא לעולם, לכן האדון יכול להקנות שחרור לעבד עוד לפני שהוא בכלל העבד שלו. ספר את הגמרא, רב חיסדה היה גר בבבל. ערק לי עבדה ברח עבד שלו לבין הקוטים, לבי קוטאי, והם גם היו בחוץ לארץ. אז אם כן, במקרה הזה לא נאמר לא תסגיר עבד אל אדוניו. שלח לו, אז הוא באמת ביקש מהקוטים, אדרוני עלי, תחזירו לי את העבד. הם היו סבורים שהפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו נאמר בכל מקרה, גם כשהוא בורח מחוץ לארץ למקום אחר בחוץ לארץ. שלחו לי, אז הם שלחו לו, איך נחזיר לך את העבד? הרי התורה אומרת לא תסגיר עבד אל אדוניו. שלח לו, הרי כתוב, כן תעשה לחמורו, דיינו תשיב לו את עבידתו, אם נבד לו החמור. כן תעשה לשמלתו, תעשה לו את השמלה, את הבגד. כן תעשה לכל עבידת אחיך. זאת אומרת שהתורה אומרת על כל עבידה של אחיך, תקיים מצוות השבת עבידה ותחזיר לו את העבידה. וגם עבד הוא בכלל כל העבידה שיש מצווה להשיב. שלחו לי, אז בני הקוטים שלחו לרב חיסדה, והכתיב לו תסגיר עבד אל אדוניו, אז על איזה מקרה זה נאמר? אז האמת היא שהסברנו שני הסברים. הסבר אחד של רבי יחי ברבי יושיה, שזה הכוונה שמדובר פה על עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. ויש את הפירוש השני, מה שאמר רבי, שמדובר פה בלוקח עבד כנעני מישראל והתנה איתו בזמן הקנייה על מנת לשחררו. אבל רב חיסדה בחר לענות להם כמו הדרשה של רבי החי ברבי יושיה. הוא בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל, וכמו דבריו של רבי החי ברבי יושיה. שואלת הגמרא, ומה ישנה כדי רבי החי ברבי יושיה? למה הוא דווקא ענה להם כמו דרשתו? למה לא כמו הדרשה של רבי? עונה הגמרא, כי הקוטים לא כל כך שומעים לדרשות של חכמים, אלא אם כן זה מתחבר ומסתדר עם הלשון של הפסוק. והדרשה של רבי החי ברבי יושיה, משום דמשמע לאוקראי, זה יותר מסתדר פשטות הפסוק כמו הדרשה הזאת. ספרת הגמרא מעשה נוסף שהיה לאחד מחכמי ישראל עם הוועידה שנאבדה בין הקוטים. אביי הרכס ליה חמרה ביקוטאי, נאבד לו החמור אצל הקוטים. שלח להם, תחזירו לי בבקשה את החמור, שדרו עלי. אז הם שלחו לו, שלחו לי, שלח סימן, שלח סימן, להוכיח שזה החמור שלך. שלח לו, אז הוא שלח להם, דחיברה קרייסי, הקרס שלו לבן. שלחו לי, אז הם הסכימו לתת לו את החמור, אבל הם אמרו לו, אילב דנחמניאת, אם לא שאתה אביי שנקרא נחמני, ואנחנו מכירים בך שאתה חסיד ולא משקר, לא אבא משדרן עלי נהלך, לא היינו מחזירים לך את החמור, רק על סימן הזה שנתת לנו. כי עתו כולי חמר אליו, קריסה היו חברין, חיברין נינהו, אחי חמורים אחרים, הקרס שלהם לא לבנה, זה לא סימן, אבל אנחנו מאמינים לך שאתה אדם חסיד ולא משקר, ולכן אנחנו נותנים לך את החמור. טוב, כאן אנחנו סיימנו נושא נכבד מאוד כאן במסכת, מסכת גיטין, שזה עניין העבדים. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, נושא פדיון שבויים. אי אפשר להתחיל את המשנה הזאת בלי לספר את הסיפור הידוע על הגבורת נפש של אחד מגדולי הדורות, מורנו הרב רבי מאיר מרוטנבורג, אחד מהראשונים, שלקחו אותו בשבי וביקשו תמורתו און רב, ועם ישראל היו מוכנים להירתם ולגייס את כל הסכום. רבי מאיר מרוטנבורג אמר להם, יש את המשנה הזאת כאן במסכת גיטין דף ממהי, אני לא נותן לכם רשות לשלם סכום מופקע בשביל לפדות אותי. לא מוכן. סיעות נפש לקיים דקדוקה של הלכה. מסופר שבאמת לא פדו אותו. והוא נשאר בבית האסורים, בשבי. והוא נפטר שם. וגם הרבה שנים אחר כך לא נתנו להוציא אותו משם. אלה הם חכמי התורה, שהתורה גידלה ורוממה אותם מכל המעשים. פי דברי המשנה כאן, המשנה אומרת, אין פודין את השבויים שנשבו אצל הגויים בסכום שהוא יותר על כדי שוויים, יותר על כדי דמיהם. המערם מלובלין כותב שכדי דמיהם זה כמו עבד הנמכר בשוק. וגם בארצות שלא מוכרים עבדים, שמים כמו המקומות שכן מוכרים. יש עוד הסברים בעניין. מה זה נקרא כדי דמיהם? למה? מפני תיקון העולם. הגמרא תבאר על זה שני הסברים. מה שיכול להיות תיקון העולם. עוד אומרת המשנה, ואין עוזרים להבריח, אין מבריחים את השבויים, לא עוזרים להם לברוח מהשבאים שלהם, מפני תיקון העולם. למה? שלא ינהגו הגויים לעתיד בחומרה עם השבויים, כדי שהשבויים לא יוכלו לברוח, הם ישימו אותם בבורות ובשלשלאות של ברזל. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, שטעם התקנה היא מפני תקנת השבויים שנמצאים כעת, שאלה שכעת עדיין נשארו, שאותם לא יצליחו להבריח, לא יתנהגו איתם בחומרה. מסתפקת הגמרא, מה פירוש מפני תיקון העולם אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם? היא באה אליו. ישנם שתי אפשרויות. היי מפני תיקון העולם. האם זה משום דוחקא דציבור ההוא? לא לדחוק את הציבור, להביא אותם לידי עניות בשביל פדיון שבויים? או דילמה משום דלא לגרבו ולאי תותפי? או כדי שהגויים לא יקבלו תיאבון ללכת ולשבות חלילה שבויים אחרים כשהם יראו שהיהודים כל אחד יקר בעיניהם ומוכנים לשלם עליו סכום גדול. ומה ההבדל בין שני הטעמים? כשהשבוי עצמו יש לו אפשרות להיפדות שלא על ידי הציבור, כמו שיש לו איזה אבא או קרוב עשיר, ואותו אחד מוכן לפדות אותו בהמון כסף. לפי הטעם הראשון, שהציבור לא יבוא לידי עניות, היה מותר לפדות אותו. אבל לפי הטעם השני, שאם יפדו אותו עכשיו, יבואו הגויים וירצו לשבות עוד יהודים בשבי, כי הם יודעים שיקבלו עליהם הרבה כסף, אז לפי זה גם הוא אסור לו. נסה הגמרא להשיב תשמע מסיפור שהיה עם אחד שקראו לו דלוי בר דרגה. מסיפור דלוי בר דרגה, שביתו נפלה בשבי, והוא פדה אותה בסכום עתק. פרקי לברתי בתלייסר אלפי דינרי זהב, סכום של 13,000 דינרי זהב. ואם המעשה הזה הוא מעשה שאפשר ללמוד ממנו, אז לומדים ממנו שאתה אמור רק כדי לא להכביד על הציבור. אבל אם יש פה אדם שיש לו את כל הסכום והוא רוצה מעצמו לשלם, זה בסדר, ואני לא חושש, אולי פעם באה אותם רשעים ייקחו בשבי יהודים אחרים, חלילה, כדי לגבות עליהם סכומים גבוהים. אמר רבי, המעשה הזה זה הוכחה? זה לא הוכחה. ומען לימלן, מי אמר לנו שאותו לוי דברצון חכמים עבד? הוא עשה את זה על דעת החכמים. דילמה שלא ברצון חכמים עבד, אולי הוא עשה את זה שלא ברצון חכמים, ובאמת היה אסור לו לבדות אותה. אז אם כן, הספק נשאר בספק. במשנה למדנו, ואין מבריחין את השבועין. לא עוזרים לשבועים לברוח מהשבי מפני תיקון העולם. רבן שמעון מגמליאל אומר שהסיבה היא מפני תקנת השבועים עצמם. מהי בעיניי ומהי ההבדל בין הטעם של התנא הראשון לטעם של רבן שמעון מגמליאל? הרי לפי שניהם אנחנו חוששים שמה השבעים יחמירו עם השבועים. אז בין כך ובין כך לא נסייע בידי השבועי לברוח. עיקה בעיניי הוא ההבדל ביניהם, דלקה אלא שבוי אחד, שיש רק שבוי אחד. לפי דעת חכמים, גם את אותו שבוי אל תבריח, כדי שלא יחמירו בעתיד עם שבויים שיפלו לידיהם חלילה בחומרה. אבל לפי דעת רבן שמעון מגמליאל, שהוא חושש רק על השבויים שכעת בשבי, אז אם אין כעת עוד שבויים, אפשר כן לסייע לו לאותו שבוי לברוח. מספר את הגמרא סיפור מאוד כואב, שהשם יזכה אותנו, שכל יוצאי חלצינו ילכו בדרך השם, בדרך הישרה, יהיו צדיקים גדולים. אבל היה לרב נחמן בנות שמסתבר שהם לא היו כל כך צדקניות. בנתי דרב נחמן. יש מכאן גם חיזוק מאוד גדול לאלה שהבנים שלהם, שהשם ישמרנו, לא תמיד הולכים בדרך שההורים כל כך מייחלים, שיוצאי חלציהם ילכו בדרך הזאת. לא תמיד זה תלוי בהורים. הנה, הבנות של רב נחמן, גם כן מסופר עליהם סיפורים קשים. הם היו בחשן קדרה בידיו. הם היו בוחשות בגדרה רותחת בידיהם. לא השתמשו עם איזה כף, אלא הכניסו את הידיים עצמם, ועם הידיים עצמם הם הרבבו בסיר רותח. מי שרואה אותם היה סבור שזה מרוב צדקות, שלא שולט את האש בידיהם. ועל זה קשה לרב איליש. היה לו קשה. הרי בקהלת כתיב, שלמה המלך אומר, אדם אחד צדיק מתוך אלף אנשים מצאתי, ואישה צדיקה בכל אלה לא מצאתי. זאת אומרת, לעניין הזה הוא לא מצא כזה סוג של צדקות. ואם כן, ההיקה בנתי לרב נחמן, יש את הבנות של רב נחמן שרואים אצלם את הצדקות הזאת, שלא שולטת בהם האש? גרמה לאו מילתא. הדבר הזה גרם שהתגלגל ונעשה שהשתוים, הם נפלו בשבי, וגם הוא, אותו רב איליש, השתבה היא הוא נמי בעדיו, הוא גם כן נפל בשבי ביחד איתם. טוב, כל הזמן הוא חשב לעצמו, אם אני אשתחרר, אני כמובן ארצה לעזור גם להם להשתחרר. יום אחד, הזדמנה לידו אפשרות לברוח מהשבי. מה היה? האב היטיב גבי, ההוא גברה, ישב לידו איזה אחד, דאבה ידע בלישנה דציפורי, הוא היה מבין בלשון הציפורים. עתה אורווה, פרח שם עורב, וקקר אלי, ואותו עורב קרא לרב איליש. אמר לי, אז רב איליש שאל את אותו אדם, מייקה אמר, מאוד מעניין מה העורב הזה אמר. לא שאני סומך על העורב, כמו שנראה בהמשך, אבל מעניין מה הוא אמר. אז אותו אדם אמר לי, שהעורב אמר, איליש, ברח, יש לך אפשרות כעת לברוח. אז רב איליש לא האמין לדברי העורב, אמר, אורווה שיקרה הוא. העורב דרכו לשקר בשליחותו, כמו שמצאנו כשנוח שלח את העורב בזמן המבול, הוא שלח אותו מהתיבה, לא מצאנו שהעורב בא לתת בשורה לנוח. הוא לא עמד בשליחותו של נוח. לא סמך נעלי, אני לא סומך על השליחות של העורב. בינתיים, עד האחי, הקדוש ברוך הוא שלח יונה, עתה יונה, וקקריה, אותה יונה קראה לרב איליש. אמר לי, אז רב איליש שאל את אותו אדם שמבין בשפת העופות, מייקה אמרה, מאוד מעניין אותי מה היונה אמרה. אמר לי, אז אותו אדם אמר לו, היונה גם אומרת, איליש ברח. אז רב איליש אמר, קודם כל, היונה לא משקרת, אבל אני חושש, אולי זה שבא לספר לי מה היונה אומרת, אני הרי לא מבין את השפה של היונה. אולי הוא משקר, אבל כיוון שכנסת ישראל כיונה מטילה, עם ישראל נמשלו ליונה, כמו שהפסוק מכנה את עם ישראל יונתי תמתי, בשיר השירים, והיונה קראה לי. שמע מינה, זה גם בשבילי מתרחיש לי ניסה. עצם זה שהיונה קראה לי, זה סימן שאני יכול לברוח. אבל רבי לי שמר לעצמו, איזיל איך זה, אני רוצה ללכת לראות את בנתי דרב נחמן, קיימן באימנותיו, אם הם נשארו באמונתם, והם לא חטאו עם השובים מהגויים שלהם. אם כן, האדרינו, אני אבריח אותם ביחד איתי. אז הוא אמר, אנשים, כל מילה דעית לו, כל הדברים והעניינים שלהם, סדרן להדדה בבית הכיסא. הם מתייעצות יחד בבית הכיסא, הלך לשם. שמעינו, רב איליש שמע את הבנות של רב נחמן, דקאמרן, שהן אומרות ככה, עדי גוברין ונערדי גוברין. הגויים השבאים הם בעלים שלנו, והיהודים בנערדה הם הבעלים שלנו. כמו שהם הבעלים, ככה גם הם הבעלים. אנחנו לא צריכים את הבעלים היהודים שבנערדה. לכן, אולי לימלו לשבוייהו, אולי כדאי לנו לומר לאלה ששבו אותנו, דלרחקינו מאחה, שירחיקו אותנו מכאן, כדי שבטוח לא יבואו להוציא אותנו מכאן. דלולייטו אינשין ולישמי וליפרקינן, שלא יבואו בעלינו וישמעו שאנחנו שבויים כאן ויבואו לפדות אותנו. הוא רבי לי שמע שהם נמצאות בכזה מצב ירוד. אמר, אני לא אפדה אותם. הלך ברח, קם ערק. עכשיו אותו שהבין בשפת העופות, שסיפר לו מה שהעורב, מה שהיונה אמרו, הלך איתו ביחד. אתה, איו והוא גברה. הלך איתו ביחד. לדידי, לרב איליש, התרחש לניסה, ניסה באמת קרא לו נס, ועבר במעברה, והצליח לעבור במעבר המים, והשבאים לא יכלו להשיג אותו ולתפוס אותו. אבל, והוא גברה, הוא לא, אותו בן אדם שהבין בשפת העופות לא היה יכול לעבור, ולכן אשכחו וקטלוהו, השובים מצאו אותו והרגו אותו. כי אדרן ואתן, כשהבנות של רב נחמן חזרו מהשבי, אז רב איליש אמר, ודאי שהן לא צדקניות, מה שהן היו יכולות לבחוש את הקדירה הרותחת בידיים חשופות, מה שאהבו קבח השן קידרה זה רק היה בכשפים, זה לא היה בכוחות של קדושה. עוד דבר שחכמים תיקנו מפני תיקון העולם, ואין לוקחין ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים שנגזלו מיהודים בממון שהוא יותר על כדי דמיהם. בסכום שהוא מעבר למה שהספרי תורה תפילין ומזוזות באמת שווים. מפני תיקון העולם, כדי לא לדחוק על הציבור לשלם סכומים גבוהים, או כדי שהעובדי כוכבים לא יהיו רגילים לגזול ספרי תורה תפילין או מזוזות. אומרת הגמרא, אמר לי רב בודיה לרב אשי, מהלשון שהמשנה אומרת שלא פודים את הספרי תורה תפילין ומזוזות יותר על כדי דמיהם, תדייק, דווקא בסכום הזה עודן לוקחין, בכדי דמיהם, אם הם נמכרים בשוב ים, לוקחים מהם. אתה לא חושש, אולי כתבו את זה לשם עבודת כוכבים? שמע מינה, ספר תורה שנמצא ביד עובדי כוכבים, קורין בו? דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אתה קונה את זה ממנו, אבל אתה לא משתמש בזה. דילמה, לוקחים את זה מהם כדי לגנוז אותם בקדושה, שמה זה ספר תורה כשר. ולכן אנחנו לא רוצים שזה יישאר בידי עבדי כוכבים, אבל מספק גונזים את זה. אמר רב נחמן, אנחנו קיבלנו להלכה נקטינן, ספר תורה שכתבו מישהו אדוק בעבודה זרה. כך כותב רשי, כגון כומר, שהוא מכונה מין, יישרף. אפילו שזה ספר תורה, כתוב בו את כל הספר תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, יישרף. זה נכתב על ידי אדוק לעבודה זרה. ואם כתבו עובד עבודה זרה רגיל, עובד כוכבים, יגנז. ואם לא כתב אותו שאדוק בעבודה זרה את הספר תורה, אז רק נמצא בידו. אנחנו לא יודעים מי כתב אותו. אז אין לשרוף אותו, אלא יגנז. חוששים שמה זה ספר תורה כשר שהוא קיבל מישראל שכתב את זה באופן כשר. אם נמצא, זה גם נמצא ספר תורה, וזה גם לא בידי מי שעדוק בעבודה זרה, אלא באחד שהוא ביד עובד כוכבים. האם אפשר לקרוא בזה? פה יש שתי דעות. אמרי לה, לא. מספק יגנז, חוששים שם עובד כוכבים גם כתב את הספר תורה. ואמרי לה, יש אומרים, קורין בו. כי יש כאן שני צדדים להתיר. שם הישראל כתב, וגם אם עובד כוכבים כתב, אולי הוא לא כתב את זה לשם עבודה זרה, אלא בשביל למכור את זה לישראל. הביאה הגמרא שיש שלוש ברייתות שלכאורה סותרות. ברייתא לעניין השאלה לגבי ספר תורה שכתבו עובד כוכבים. ברייתא אחת, תניא חדא אומרת יישרף. ברייתא שנייה, תניא אידך אומרת יגנז. וברייתא שלישית, תניא אידך אומרת קורין בו. וזה לא סותר, לא קשיא. כל ברייתא הולכת לפי דעה אחרת. הברייתא דתניא יישרף, זה כמו דעתו של רבי אליעזר ידע אמר, לגבי עובד כוכבים ששחט, שחיטתו פסולה, כי סתם מחשבת עובד כוכבים, אפילו שהוא לא בירר שהוא מתכוון לשם עבודה זרה, סתם מחשבתו היא לעבודת כוכבים. ולכן גם ספר תורה שהוא כתב, שורפים, כי ודאי הוא כתב את זה לשם עבודה זרה. והברייתא השנייה, עד דתניא יגנז, זה בדעתו של היי תנא ודתנא רב אמנונה, ברי דרבה, ממקום שנקרא פשרוניה, הוא שנה ברייתא שאומרת כך. ספר תורה, או תפילין, או מזוזות, שכתבן, או מי שעדוק לעבודה זרה, או אדם שמלשין למלכות, מסור, או עובד כוכבים, או עבד כנעני, או אישה, או קטן, או קוטי, או ישראל מומר, הספר תורה, התפילין והמזוזות האלה, פסולין, שנאמר, הפסוק אומר, וקשרתם לאות על ידיך, ובסמוך כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. אז מהסמיכות של הפסוקים דורשים, כל מי שחייב בהנחת תפילין, שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה, הוא קשה לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, כל שאינו בקשירה, כל אלה שאינם חייבים במצוות הנחת תפילין, כל אלה שאינם מניחים תפילין, כמו ישראל מומר למשל, אינו בכתיבה, אינם קשרים לכתוב. מכיוון שטעם הפסול בכתיבה של עובד כוכבים הוא מפני שהוא לא מחויב, אז לא אומרים שמה הוא כתב את זה לשם עבודת כוכבים, ולכן יגנז. הברייתא השלישית, הדתניא קורין בו, ובשיטת אי תנא הוא כמו הדעה של התנא הבא, דתניא. לוקחים ספרים מן העובדי כוכבים בכל מקום, אפילו אם זה מקום שלא גרים שם היהודים בכלל. ובלבד שהספרים יהיו כתובים כהלכתם, כי אם הם נכתבו כהלכתם, זה או נכתב על ידי יהודי, או על ידי עובד כוכבים בשביל ישראל. לא בשביל עבודה זרה. ומעשה בעובד כוכבים אחד במקום שנקרא צידן, שהיה כותב ספרים, ואיתי רבן שמעון בגמליאל לקח ממנו כדי לקרוא בהם. וזה הברייתא השלישית. שואלת הגמרא, ורבן שמעון בגמליאל שהתיר לקחת ספרים שנכתבו על ידי עובדי כוכבים אפילו לקרוא בהם, וכי הוא סובר שרק העיבוד של האור שעושים מהם בתים לתפילין, את הבית שמכניסים בו את הפרשיות של התפילין, רק זה לשמן בעי, אבל הכתיבה של הספרי תורה והתפילין לשמן לא בעי, לא צריך שיכתבו את הכתיבה לשם קדושת ספר תורה ותפילין. איפה מצאנו שרבן שמעון בגמליאל סובר שהעיבוד של הבתים, של האור של הבתים, צריך לעשות לשמן? דתניא, ציפה את התפילין בזהב, או שעשה את הבתים של התפילין, תלה עליהן אור בהמה טמאה, פסולות, כי כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, שעושים את התפילין מדבר המותר בפיך, למען תהיה תורת השם בפיך, נאמר על התפילין. זאת אומרת, צריך לעשות את זה מאור של בהמה טהורה, שהבשר של הבהמה מותר באכילה. עכשיו, עוד אומר את הברייתא, אם עשו את הבתים מאור בהמה טהורה, האם צריך גם לעבד את האור לשם קדושת תפילין? יש בזה שתי דעות. לפי התנא הראשון בברייתא, כשרות. אף על פי שלא איבדן לשמן, אבל רבן שמעון בגמליאל, תראה מה הוא אומר כאן בברייתא. אפילו אם הוא עשה את הבתים מאור בהמה הטהורה, פסולות עד שיאבדן לשמן. אז אם את העיבוד של הבתים של התפילין, אומר רבן שמעון בגמליאל שצריך לעשות לשמן, את הכתיבה לא צריך לעשות לשמן, ודאי שכן, אז איך הוא יתיר לכתוב, לקחת ספרים שנכתבו על ידי עובדי כוכבים? תרץ את הגמרא. אמר רבא בר שמואל, מה שרבן שמעון בגמליאל יתיר זה היה בצידון, כמו שראינו. וזה לא היה בסתם עובד כוכבים, אלא זה היה בגר שהתגייר, שחזר למעשיו הרעים, לסורו. הוא יודע שצריך לכתוב את הספרים לשמן. שואלת הגמרא, אם מדובר פה בגר שחזר לסורו, כל שכן שהתפילין שלו צריכים להיות פסולים, דהה ולימין, בזה שהוא חזר לעבודה זרה, זה אומר שהוא אדוק לעבודה זרה? אמר רב האשי, מדובר שחוזר לסורו רק משום יראה. זה לא בגלל שהוא באמת מאמין בעבודה זרה, אלא הוא פחד שהקוטים יארגו אותו. ולכן רבן שמעון גמליאל התיר, כי הוא ידע שהתפילין האלה נכתבו לשמה. תנו רבנן, אמנם המשנה אומרת שלא לוקחים מעובדי כוכבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות ביותר מכדי דמיהם, ודווקא כשהם באמת מבקשים סכום מאוד מאוד גבוה, מפקיעים את השאר, אבל אם הם רק מעלים בדמיהם מעט, עד כדי טרפיק, שזה מטבע באמת לא כל כך גבוה, לא כל כך יקר, מהי טרפיק, אמר רב ששת, הכוונה לאיסטרה, שזה חצי דינר, זה כן אפשר להוסיף יותר מהסכום. מספר את הגמרא סיפור שמלמד אותנו עד כמה צריך להיות זהירים, לא להוריד את ערך התפילין בעיני אומות העולם. הייתה סוחרת ישמעאלית, דאיתי חייתה דתפילי, הביאה שק קטן שמונחים בו זוגות תפילין לפני אביי, לקמי דה אביי. אביי רצה שהיא תמכור לו את זה בזול. אמר לי, אז הוא אמר לה בזלזול, האם תמכרי לי כל זוג תפילין בשביל כמה תמרים? שם בבבל היו מצויים תמרים, זה הדבר מאוד זול. יאהבת לי ריש ריש בתמרי, תמכרי לי כל זוג תפילין בשביל כמה תמרים? היא מאוד מאוד כעסה. אימליה זיהרה, היא התמלהה ערס מרוב כעס, שקלה, היא לקחה את התפילין כולם, שדתינו בנערה, השליחה את כל התפילין לתוך הנער. אביי אמר, עכשיו אני למד שלא יבאי לי לזלזוליני באפק ולהי. לא הייתי צריך לזלזל בתפילין בפניה כל כך. שאם הוא היה יותר מוקיר את התפילין בפניה, ודאי שהתפילין היו יקרות אצלו, רק צריך לומר שהוא רצה שהיא תוריד את המחיר ולא תפקיע את השאר. כלומר, הייתי צריך להראות לה שאני מוכן לשלם על זה סכום מסוים קצת יותר, כדי שהתפילין יהיו יקרות אצלה ולא תשליך אותם כך בתוך הנהר. ועד כאן דף ממי.